אוקיי, השאלה היא, הגמרא אומרת, לא חשיבי, פירורים לא חשובים. לכן אין בעיה. מה זה אומר אין בעיה? זה אומר שאין בעיה שבעיה בימצא, ממילא לא צריכים לא לבטל אותם, ולמרות שהבדיקה לא תופס אותם, הכל בסדר. למה זה, מה זה אומר לא חשיבי? רש"י לא אומר. תוספות לא אומר. תסתכל ברבינו דוד, אז הוא מעלה שתי אפשרויות. אחד שהוא חושב שהיא נכונה, והוא מעלה אפשרות אחרת לפני כן. שזה ודאי לא הפשט, אבל הוא חשב שבכל זאת ראוי היה להיות הפשט. כותב רבינו דוד, לא חשיבי, החנמי הבלי למימה דלת בהו שיורה. כלומר, הוא יודע שזה לא פשט המילים. אבל הוא חושב שזה תירוץ אלטרנטיבי. לא חשוב, או אלטרנטיבה, אין בו שיעור. שאינו עובר בברי וימצא, אלא בכזית. כי זה בפרק כמה דביצה. אין שום מקום במסכת פסחים שזה מוזכר. אבל יש גמרא בביצה, שם מדברים על שיעורים, שיוצא ממנו, סוגיה של בית שמאי בית הלל, יוצא ממנו שצריכים כזית כדי לעבור בברי וימצא. אז אם זה פחות מכזית, אז אין בעיה לפי זה. אבל אומר הרבינו דוד, זה לא פשט שמילה חשוב, ולמה הגמרא לא עונה ככה? אלא דעדיף המיני כאמה. דינה מעמוד שהוא צריך לבאר בפחות מכזית בדין חצי שיר הסומן התורה, בפירורין אינו בדין בעיר ומצא משום דלא חשיבי. אז הוא אומר, טוב, נכון שהגמרא אומרת שלא אומרים בעיר ומצא פחות מכזית, אבל פחות רק כולה חצי זית הסומן התורה. אז פוסקים כמו רבי יוחנן. אז לכן, לא לוקים, אבל זה עדיין אסור. תראה שלא כזה, אסור דרבנן. אז בכל זאת, השיעור הוא לא רלוונטי הלכה למעשה, כי צריכים גם שיהיה לך, שלא יהיה חמץ גם פחות מהשיעור. לכן הגמרא אומרת שפירורים, זה יותר קטן מפחות מכזית, זה באמת הרבה יותר קטן, לא עוברים בכלל, לא דרייתא, לא דרבנן, אין שום בעיה, כי הם לא חשובים. מה הכוונה לא חשובים? אז כאן רבי דוד כותב את הפשט. משום דלא חשיבי, ואין דעתו עליהן. וכל שאין דעתו עליו, אינו עובר עליו בה ירצה ובה ימצא, כמו שכתבנו למעלה. מה הכוונה שלו? הדבר ברור. מה הכוונה שלו? שיטת רבינו דוד, היה שיטת הרמב"ן, למדנו אותו לפני 3 שבועות, שביטול הוא אין דתו עליו, כי בא יראה בא ימצא הוא שכן דתו עליו. שיטה שלמה שפיתחנו אותה, כמה אפשרויות קרובות, אבל המשותף לכולם, שלא ייראה לך, שיטת הרמב"ן זה שלא יהיה חשוב בעיניך. זאת כל הסיבה למה ביטול מועיל. אז פירורים, הם לא חשובים מצד עצמם, לא צריכים לבטל אותם, כי הם, אפשר להגיד, בטלין ומבוטלין. הם מתעלים מצד עצמם, אין הבא מין שהם חשובים. רק חמץ שהוא נראה לך, מצוי לך, יש לו חשיבות, רק אותו חמץ אסור. אז זה הסבר שפירורים לא חשיבי. ויש להדגיש שהגמרה, זה לא רק ספרה, הגמרה אומרת, הלכה למעשה לא אכפת לי מפירורים. זה דבר שצריכים לזכור ערב פסח הבא, או השבוע לפני פסח הבא. כשמתחילים, לא כל כך בבדיקת חמץ, אלא הרבה לפני כן, מתחילים לנקות עם מברשת שיניים בחריצים שבתוך הטוסטר, שממילא שמים אותו באחסון. פירורים הם לא חשובים, אתה לא עובר הבא יראה, ולא הבא ימצא, לא מדיורייתא, לא מדרבנן, ולא צריכים לעשות כלום. כן, יאיר. גם אבק זה חמץ. לא אצל גברים. האמת שכן, אבל לא צריך להיות. לא צריך להיות. אוקיי? עכשיו, הרעיון של בן דוד הוא ממש ברור, זה כל כך יפה, כי זה ממש המשך של השיטה שראינו אותו לפני 3 שבועות, לפני שבועיים, כששמענו בימצא. חמץ הוא לא אסור בקיומו, בגופו, אלא ביחס שבינך לבינו. לא יראה לך הקשר. אומר הגמרא, פירורים אין קשר. השאלה, מה יגיד התוספות? זה רבנו דבר אומר לשיטתו, כמו שכתבנו למעלה. מה יגיד התוספות? התוספות לא סובר ככה, התוספות סובר, הנה כמה גרסות בתוספות, רבינו פרץ, התוספות, התוספות סובר שחמץ אסור אם זה נמצא, אם זה שלך ונמצא, אפילו בנו פרץ, אם זה נמצא תחת ידך, אבל בסדר, כאן זה ככה ידך, זה בתוך הבית, והוא טכנית שלך, לא הפקרת אותו, וזה קיים. אז איך תוספות? אבל אם זה לא חשוב, לא עוברים, איך לימד התוספות? אז ברור מה התשובה. חייבים לתרגם את הרמב"ן בתוך התוספות, ואני חושב שרבינו דוד יודע את זה, למרות שהוא כתב כמו שכתבנו למעלה. תוספות יגיד שהדרך היחידה שלפי התוספות, חמץ שנמצא לי בבית, שאני לא עובר עליו, רק סיבה אחת יכולה להיות, שזה לא שלי. למה הפירורים הם לא שלך? צריכים להגיד שהם הפקר. איי, לא הפקרתי? אז הגמרא אומרת שדברים כאלו, אבק, בלשון שלך יאיר. אבק, או פירורים חמץ שהם כמו אבק, הם הפקר אוטומטית. למה רבנו דוד חושב שהפשט הגמרא זה כמו שהוא אמר? אני חושב בגלל המילה חשיבי. לפי התוספות, הגמרא הייתה צריכה להגיד, פירורים הם הפקר. לא להגיד שהם לא חשובים, ואני כבר אנחש שלכן הם הפקר. אבל זה ודאי מה שהתוספות יגיד. פירורים הם לא חשובים, ולכן הם הפקר אוטומטית, זה לא רק בפסח. כל השנה, הפירורים שבתוך הבית הם הפקר, ככה התוספות יטען. יש נפק מן הלכה במייסה. אם אני נכנס לתוך הבית שלך, ואני רואה שם איזשהו פירור, קצת אבק או משהו, הוא הפקר, אני יכול לקחת אותו, אם אני רוצה לאסוף את הפירורים של הבית שלך. אני עושה DNA. ברור. אוקיי, אז זה, הגמרא אומרת את זה, זה טוב לפי התוספות, זה טוב לפי הרמב"ן. העיקר זה נפקמין, הלכה למעשה. פירורים לא עוברים עליהם, לכן, מה הגמרא רוצה להגיד? בדקת, מצאת את כל החתיכות הגדולות. מה יכול להישאר? חתיכות קטנות כאלו. אין שום בעיה. המשך, האמת שההמשך של הגמרא דווקא נשמע כמו התוספות. שואל הגמרא, וחיתמה, כיוון דמינטלו, אגב ביתי חשיבי, רש"י מסביר, וחיתמה, כיוון דמינטלו, אגב ביתי עם שר ממונו, הוא משמרן כשהוא נועל ביתו לשומרו, נמצא משמר כל מה שבתוכו. הלכך חשיבי. ושימו דלה ודאיתי, ידידיו, מי מחשיב לי? כלומר, רש"י אומר, תראה, אם היה לי דבר ככה לא חשוב, הוא היה אף פרוח, ברור שהוא הפקר. אבל הוא נמצא בתוך הבית שלי, והבית הוא שמור, ואני שומר, לא על דבר, שמירה בדתי זה לא כל דבר בדבר בנפרד, אני חושב, אני שומר על הספר, אני שומר על השולחן, אני שומר על אוכל, אני שומר על כל מה שיש. ממילא יש שמירה, כמו שאמרנו לפני כן, שזה הפקר אוטומטי, אומר רש"י, יש שמירה אוטומטית, ואיכשהו, שמירה זה הפך מהפקר, אתה רוצה בו, אתה לא יודע שאתה רוצה בו, אתה לא באמת רוצה בו, אינדיבידואלית, תנאי היא שזה מינטר אגב ביתי, זה נשמר אגב ביתו, יש רצון כללי לכל מה שיש פה. זאת אב המינה של הגמרא, אומר הגמרא זה לא נכון, פשוט דוחה את זה. וכאן הגמרא מדברת על מונחים שנשמעים כמו הפקר, ולא כמו הרמב"ן והבנו דוד, שזה לא די תועלו של פסח. והתניה, סופי טעינים ומשמר שדה בבני ענבים, סופי ענבים ומשמר שדה בבני מקשאות ובני מדלעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן, אסורים משום גזל וחייבים במעשה. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשה. יש לי שדה ויש כמו פירורים כביכול. איזשהו שאריות של יבול מסוים. מה שנקרא כאן סופי טעינים. אבל יש לי פרי אחר שהוא בסיור, אני בוודאי שומר על השדה בגלל התאנים. אז גם הסופי ענבים, אומר הגמרא, אם הוא כן רוצה אותם, אז הם אסורים משום גזל וחייבים במעשר. ואם הוא לא מקפיד עליהם, למרות שהוא שומר על כל השדה, אבל אלו לא מעניינים אותו, אז הם מותרים משום גזל ופטורים ממעשר. כפי שרש"י כותב, במילים, בקיצור, מותרים משום גזל ופטורים ממעשר, במילה אחת, הפקר, זה דין של הפקר לכאורה. אז הגמרא מוכיח שמשהו לא חשוב, אם אתה לא נותן עליו דעתו, הוא אוטומטית הפקר. משמע כמו התוספות. במאמר מוסגר, אני אגיד, אפשר לטעון בדיוק הפוך. למה הגמרא לא אומרת בזמן שהוא מקפיד עליהם אב שלו, בזמן שהוא לא מקפידים עם הפקר? דיני הפקר, אני אלמד, יש כמה נפק מינות. לדוגמה, אין במשום גזר, זה כל אחד מבין. וגם שאין במעשה, דווקא מגמר משהו, מה שהם כן שלו, אבל יש היתר לקחת אותם, כי אתה לא מקפיד. יש גם דין, הדין הזה הוא נכון, שמעשר לא צריכים הפקר. מעשר, אתה פטור ממעשר גם מדברים שהם טכנית לא הפקר, אבל לא מקפידים עליהם. אוקיי, תוסעות ילמד שזה בדין הפקר, הבן הדבר ילמד שזה בא להגיד מה זה קפידה, מה זה דעת. הגמר הוא מוכיח שאין דעת אוטומטית, להפוך. דברים לא חשובים, הם בטלים. אפילו אם יש לך שמירה כללית על, על הסביבה. אוקיי, העיקר, חזרנו לשאלה, אם אדם בדק, אז לא נשאר לו חמץ, אז למה הוא צריך לבטל? אומר הגמרא, וזו השורה החשובה, אמר רב גזירה, שמה ימצא גלוסקה יפהפיה ודייטה אילויה. שמה ימצא גלוסקה יפה ודייטה אילויה. מה הכוונה? רש"י כותב דבר שהקפיץ את הראשונים. דעתו עלי, חשובה היא בעיניו, וחס עלי לסופה ומשה אפילו רגע אחד. ונמצא עובר עליו בבעירי בא למצא. אבל משבת לעינו עובר, דלא כתב אלא תשפיטו. רש"י אומר, אם הוא ימצא גלוסקה יפהפיה, כמובן זה אומר שכנראה שהוא לא בדק כל כך טוב. לכן זה רק גזירת הרבנן. אנחנו מניחים שאין עוד חמץ. אבל מה יקרה אם בכל זאת יש? אני מניח שכל אחד הייתה לו חוויה שבכל זאת מצא חמץ אולי אחרי הבדיקה. או מה שקרה לי השנה, שבדקתי וספרתי עד 9 ולא מצאתי את העשירי שידעתי שהוא שם. אז זה יכול לקרות. ואז מה יקרה? אז ימצאתי בתוך הפסח. אז בדייטי אילויי, רש"י אומר דייטו עליו, יחוס עליו ולא יסוף אותו מיד, ומשה אפילו רגע אחד נמצא עובר בעיריי בהימצא. ראשונים דוחים, אצל תוספות על המקום דוחץ, משום שמה הפתרון של הגמרא? שיבטל לפני הפסח. הבודק צריך שיבטל בזמן הבדיקה. אז מה זה עוזר? אם הוא ימצא חמץ בפסח, ודתו עליו, אז מה זה עזר שהוא ביטל אותו לפני הפסח? אבל עכשיו הוא מעוניין בו. עכשיו, זו השאלה שרבי דוד שואל על רש"י. תוספות שואל שאלה קצת שונה. למה רבי דוד שואל את השאלה הזאת? כי רבי דוד אומר את זה בשם הרמב"ן במפורש. אם ביטול זה שאני מסיח דעתי, אני אומר זה לא חשוב בעיניי, אז אם באמצע הפסח תמצא חמץ ותגיד לשנייה, וואו, זה חמץ שהוא יפה בעיניי, אז ביטלת את הביטול. אומר הרמב"ן, אפשר לבטל ביטול. וזה מאוד סביר. כי לפי הרמב"ן, ביטול זה לא איזשהו מעשה. זה יחס. החמץ הזה הוא אפר בעיניי. ליבטר ולהווה כאפרה דארה. אז אם אתה מוצא חמץ באמצע הפסח, ואתה אומר, איזה חמץ יפה. אז עכשיו זה נראה לך, עכשיו זה נמצא לך. אז איך זה עוזר לבטל לפניכם? תוספות שלו שאלה אחרת, מתוך השורה הבאה בגמרא. שואל הגמרא, למה צריך לבטל לפני הפסח? יבטל כשהוא מוצא אותו. עונה הגמרא, שורה מאוד חשובה, שיהיה המפתח שלנו לחלק השני של השיעור, אין ביטול אחרי שעת האיסור. דבר שראשונים הזכירו בדף דלת, כי זה היה מפתח לשאלה, מפתח להבנת מה זה ביטול. שואל התוספות, לפי רש"י, מה הגמרא שואלת שיבטל את זה מיד? אנחנו חוששים שהוא לא יוותר, חוששים שחס עליי, הוא אוהב אותו. התשובה לשעת התוספות היא כנראה שרש"י אומר, זה לא שהוא, מה, הוא עבריין? הוא ימצא חמץ ויגיד, אני אוהב אותך? הוא לא יקפוץ עליו, הוא לא ישרוף אותו מיד. אם הוא ביטל אותו לבני הפסח, אז הוא בטל. אם הוא לא ביטל לבני הפסח, זה ייקח לו שנייה, כלומר יש איזשהו נוטרל כזה. הוא לא רוצה ולא לא רוצה. חס עליו, זה אומר שהוא מתמהמה בפעולה. אבל הוא לא באמת מהרהר לאיסור. זה כנראה התשובה של רש"י. בכל מקרה, כל הראשונים חוקים על רש"י. ואומרים, כמו שתוספות אומר, פירוש ולא בטל מאליו. מה זה דתו עליו? זה ההפך מביטו. עוד פעם, רק נגיד את זה פעמיים. לפי הרמב"ן, זאת הכוונה. אתה ביטלת לפני הפסח. שמה ימצא גלוסקה, אם לא ביטלת לפני הפסח, סליחה, אם רק בדקת, אם תמצא חמץ בפסח, וזה חתיכה מספיק גדולה שבדרך כלל דעתו עליו, לא שעכשיו, הוא יהודי טוב, הוא אין דעתו עליו, אבל זה בדרך כלל מספיק גדול שאנשים מחשיבים את זה. בקיצור, זה לא פירור, ההפך מפירורים, לא חשיבי, זה כן חשוב. אז הוא לא בטל אוטומטית, ולכן צריכים לבטל אותו לפני כן. כי עכשיו אתה לא יכול לבטל, מה שגמרא אומרת עוד מעט, כי אין ביטול אחרי שעת האיסור. אז לכן צריכים לבטל לפני כן, כי אולי יש חתיכה גדולה שאינם בטלים אוטומטית. כלומר, הגמרא בא ומילה חשב שאם הוא בדק אז לא נשאר, אז אולי חוששים לפירורים קטנים. אומר הגמרא, פירורים קטנים לא חשינן, אז לכן מה הגמרא אומרת עכשיו? למרות שהוא בדק, אולי ימצא חתיכה גדולה. תוספות ילמד אותו דבר, אבל לשיטתו. אם הוא לא יפקיר לפני כן, עכשיו ימצא חמץ, הוא לא בטל, הוא לא יכול לבטל, אז זה אסור. זה אותו דבר. מה הגמרא אומרת? אם זה היה פירורים, אז זה היה בטל לפני כן. כי גם לפי התוספות, פירורים הם בטלים, כלומר הפקה אוטומטית. אבל אם זה חתיכה גדולה, הוא לא בטל אוטומטית, והוא לא ביטל. במפורש, אז לכן זה יהיה אסור. הנקודה שמעניינת הראשונים כאן, זה מה באמת המעמד של הבן אדם שבודק ולא מבטל ואחר כך מוצא חמץ. זה אומר, רגלי מילתא מפריא, שהיה כאן חמץ כל הזמן, החמץ לא הגיע כאן באמצע פסח. החמץ הוא כאן וזה חמק מהבדיקה. אז זה אומר שהוא עובר למפריא על כל אותם ימים? נניח בשוגג, אבל באמת עבירה יש? אז כל הראשונים הרן ורבינו דוד כותבים שלא. זה מה שציטטתי לפניכם בשם הרן, סומכים על החזקות. לשון של רבינו דוד בדף, כאן בסוגיה, רבינו דוד אומר, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. כלומר, זה אונוס רחמן הפטרי. אם אני בדקתי, מוסיף את המילים של הראשונים, בכל כוחי, אז יש חזקה שאין חמץ, ואם בכל זאת יש חמץ, זאת לא אשמתי. לא שוגג, אלא אונוס, לא עובר בכלל. אני מזכיר בקיצור שבטור כתוב שהוא כן עובר למפרע. שיטת הטור שעובר למפרע, ואחרונים מאוד דיברו על השיטה הזאת. אבל אז זה נגד כל הראשונים האחרים. ההוכחה שלהם היא בלשון הגמרא. הגמרא אומרת, דילמה משכח, שמה ימצא גלוסקה יפה ודתו עליו. אז למרות שמסברים שדתו עליו זה לא עכשיו, אלא בכלל, אבל עדיין כתוב שמה ימצא. ולמה כתוב שמה ימצא? לפי הטור, מספיק ששמה יש. הבודק צריך שיבטל, כי אולי, מדרבנן כמובן, חשש רחוק, אולי הוא פספס. גמר. תשובת הטור הוא שזה הפשט המילים. שמה ימצא זה רק ככה להסביר לנו. למה אתה בכלל חושב על זה? שמה ימצא, ואז יגלה מרת לפה שתמיד היה, אבל גם אם הוא לא ימצא, אם היה הוא עובר. שמה ימצא זה רק איך היא תמצא, כדי שאנחנו נעמוד על כך שיש כאן בעיה, אבל לא צריכים באמת למצוא. אבל כל הראשונים הבינו מכאן שהוא צריך למצוא את זה. והשאלה אם הוא עובר מכאן או להבא, למפרי הוא בטח לא עובר. ועכשיו שהוא מצא, הוא כן עובר. ולכן הוא צריך לטפל בזה מיד. אז מה יעשה? ילך וישרוף, זה ייקח כמה דקות. בעיה. לכן הוא צריך לבטל אותו מראש, לפני הפסח, כדי שלא תהיה שום בעיה במציאת החמץ. אם זוכרים, לפני שבועיים, עוד שנייה, שלום, לפני שבועיים הזכרנו את שיטת, לפני שלושה שבועות, הזכרנו שיטת רבנו פרס, לפני שבועיים הזכרנו שיטת התוספות, שלא תמיד עוברים על חמץ. רבנו פרס אמר, אם אני, יותר טוב, הרי בדף כפחת אמר, אם אני מתכוון ואני בסוף אשרוף אותו, אני לא עובר. ואז לכאורה אין כאן בעיה. עוד תוספות שלמדנו, בדף כף א', תוספות אמר, חמץ שלח לי איבוד, אתה לא עובר, כי זה לא נמצא. זה מסביר למה, אפילו מטור צודק בעיקרון, אתה צריך לעבור למפריה, אבל כל זמן שזה עבוד, לא עוברים. רק עוברים מכאן ולהבא. אז צריכים לקחת כל זה בחשבון, אבל עדיין, הפשוט הפשוט הוא שאנחנו מפחדים שהוא לא יספור את זה מספיק מהר, ולכן הוא עובר. שאלת שלום. לתור הוא עובד למפרע ולא משנה מה דתו עכשיו? בטח זה לא משנה, כי הגמרא אומרת, זו שאלת הגמרא, שיבטל עכשיו. אומר הגמרא, אתה לא יכול לבטל עכשיו. בגלל סיבה שמיד נסביר. אין ביטול אלא לפני שעה שש בערב פסח. ולכן, אם הוא נמצא חמץ, הוא צריך לשרוף אותו מהר. אבל לפי התור, הוא עבר בשוגי כל הזמן, אז לכן תקנו ביטול כדי שהוא לא יעבור, לא כל כך מפריע, כמובן שהוא לא עובר, שהוא לא יעבור על חמץ, חמץ מתחמק, כן? חמץ שהלך לאיבוד בתוך, בתוך הבית, ובכל זאת חמק מהבדיקה. לפי הטור, כוונת המילים זה שמה ימצא עליו דווקא, שמה יהיה שם חמץ, ודתו עליו זה כמו התוספות, וזה לא חמץ שהוא בטל אוטומטית. דתו עליו בצורה כללית, וזה הטור מסכים עם התוספות. שמה יש כאן חמץ, וזה חמץ שהוא מספיק חשוב שאיננו בטל אוטומטית, ודתו עליו בצורה כללית. מובן? תגיד כן, שאני יודע שאתה שומע אותי. יופי. אוקיי, זאת ההקדמה לסוגיה. למדנו שני דברים, פירורים לא עוברים עליהם, ולמדנו דבר אחר, שבדיקה, עכשיו מבינים מה הגמרא אומרת, אני רק רוצה לסכם, מה החיסרון של ביטול? שהוא לא מסלק את החמץ פיזית. לכן יש חשש אכילה, לפי כמעט כל הראשונים. מה החיסרון של בדיקה? החיסרון הוא שאולי איננו מטפל בכל החמץ. ביטול הוא אוניברסלי. הוא תופס את כל החמץ שיכול להיות כאן. הוא לא תופס אותו פיזי, אבל הוא מתיר אותו. בדיקה עושה עבודה יותר טובה. הוא ממש שורף את החמץ, אבל לא בהכרח את כל החמץ. וכאן רוב הראשונים, רן ובינו דוד, אומרים את הפשרה הזאת. מדיורייתא, על פי דין הוא תופס את כל החמץ. כלומר, אני מותר לי לסמוך על כך שאין עוד חמץ שבדיקה לא מוצא אותו. לא מחפשת, לא מגלה אותו. ולכן, אין עוד חמץ. אבל אם יש, נכון, אז בדיקה לא מטפלת בזה. ולכן, מדרבנן צריכים גם לבטל אחרי הבדיקה, ובשעת הבדיקה. שואל הגמרא, למה לא לבטל כשמוצאים? אומר הגמרא, עכשיו זה החלק החשוב שלנו. דילמה משכחת לבטר איסורה, ימצא אותו אחרי שעה שישית, או בפסח עצמו, ולאו ברשותי קיימי ולא מצי מפתיל. אתה לא יכול לבטל את החמץ, כיוון שלא ברשותך. למה זה לא ברשותי? אמר רבי אלעזר, שני דברים מינם ברשותו של אדם, בסנה כתוב, כאילו ברשותו, ואין בו ברשות הרבים, וחמץ משש שעות ולמעלה. זה לא מסביר. הגמרא אומרת, חמץ איננו ברשותך. בו ברשות הרבים לא ברשותך, בסנה כתוב, כאילו ברשותך, כדי להתחייב, וחמץ הוא לא ברשותך, בסנה כתוב, כאילו ברשותך, כדי להתחייב. כי אנחנו צריכים, לא יערה לך. שאלת הרבי ישמעאלי, אף אחד לא יכול להיות חמץ שלו בפסח, כי חמץ הוא לא שלך, על פי דין. אז התשובה היא כאילו שלך. ולמה חמץ הוא לא שלך? זה לא כתוב פה. רש"י כותב, דלה פשוט היו אינו שלו, והוא לא מסביר. טוב, כל הראשון יודעים את התשובה. למה זה לא שלו? כי זה אסור בענה. כל הראשונים מסכימים שזאת הסיבה. ודבר שאסור בענאה הוא לא שלך. בקיצור, מחלוקת ידועה בראשונים ואחרונים. מה בדיוק כוונת המשפט הזה? יש ראשונים שאומרים שדבר שהוא אסור בענאה הוא לא שלך, אין לו דין בעלות. ויש ראשונים שאומרים שהלשון הגמרא היא מדויקת, הוא לא ברשותך, הוא כן שלך. ברשות זה ביטוי לפגיעה מסוימת בבעלות. אני אגיד את זה ממש בקיצור, כי הספרה היא ברורה. מה הספרה בכלל? למה דבר שהוא עשו בענה הוא לא שלך? כי בעלות כוללת זכות שימוש. מה זה כוללת? זה דבר בסיסי. מה זה הדבר הוא שלי? שאני יכול להשתמש בו. אז אם אני לא יכול להשתמש בו, על פי דין, אז זה שולל את מושג הבעלות. יש כאן סוגיה מרתקת בהרחבה שלה, כלומר, אני כן יכול להשתמש בו, אסור לי להשתמש בו. זה הממשק, החיבור שבין הלכה של איסור והתר לבין מציאות. בעלות זה מושג אמיתי, גם לגויים יש בעלות. בעלות זה עובדה בעולם. זה שאני, התורה אוסרת עליי להשתמש בדבר, אבל בדין מובן, אתה הייתי אומר, זה עדיין שלי. בדין מובן יש לי גם שליטה עליו, אני גם יכול להשתמש בו. אז כמה שמלן שלו. לפעמים ההלכה, ההלכה של יורדי, ההלכות של איסור והתר, הם משנים גם הלכות של חודש המשפט. יש מחלוקת ראשונים באיזו רמה. אבל זה לא חשוב, כי הגמרא אומרת, ברמה כזאת שלא היית צריך לעבור על בעירי בהימצא, לולי התורה אומרת שאתה עובר בכל זאת. והשורה שלנו, אי אפשר לוותר. צריכים בעלות כדי לוותר. היסוד הוא מאוד מאוד פשוט. הגמרא אומרת בבקמה, אם אדם גוזל פרה מחברו, אז שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו, אותו מילה. הגזלן לא יכול להקדיש כי זה לא שלו, אבל גם הביילים, שזה כן שלהם, הם יקבלו את זה בחזרה בעזרת השם. הם לא יכולים להקדיש כי זה לא ברשותו. אז יש לך מגבלה, היכולת שלך הלכתית להקדיש, גם למכור, כלומר אתה לא יכול לפעול כמו ביילים, כיוון שהוא לא באמת נקדיש. בידך לשימוש. הגמרא אומרת, גם איסורי עיניים לא ברשותך, ולכן אתה לא יכול להקדיש, לא יכול למכור, לפי התוספות לא יכול לבטל, כי ביטול זה הפקר, בדיוק כמו הקדש ומכירה. לפי הרמב"ן זה קצת קשה, דיברנו על זה בעבר, לא נחזור לכך, למה הוא לא יכול להגיד אני לא מעוניין בו? אז רבנו דוד אמר משפט שהיה קשה, הוא אמר, לא, אתה לא יכול. לא נחזור על הדברים עכשיו. מה שמעניין אותנו עכשיו זה, האם זה באמת נכון שחמץ אסור בענה? מה זה אומר? ידוע שחמץ אסור בענה. אז קודם כל, לפי רבי יוסי הגלילי, חמץ מותר בענה. אז הגמרא זה לא לפי רבי יוסי הגלילי, אין שום בעיה, ודאי שרבי יוסי הגלילי לא יכול להסתדר עם הגמרא. הבעיה שמסיקת הראשונים היא, מה הדין בערב פסח? בפסח, חמץ אסור באכילה, כי כתוב, לא, כל מחמצת לא תאכלו. והגמרא בתחילת פרק שני מסביר, שלכן זה אסור גם בהנאה, יש שם לימודים, מחלוקת חזקיה בר אבא יבואו, לא ניכנס לעניינים, אבל כתוב שחמץ אסור בהנאה. אבל מי אומר שחמץ אסור לפני הפסח? אין שום פסוק שאוסר חמץ לפני הפסח, מה היה לנו? למדנו את זה בדף ד' עמוד א', סליחה בדף ה' עמוד א', כתוב לא תשחט החמץ דם זבחי. כתוב ביום הראשון תשביתו שום מבתיכם. לא כתוב שזה אסור לא באכילה ולא בענה. אם זוכרים, הייתה לנו גמרא בדף ד' עמוד ב', שאמר כולי ימה לא פליגי, כוונה היא לרבי מאיר ורבי יהודה, שחמץ משעה שישית אסור. מה זה אסור? גמרא לא אמרה. אסור. אבל איזה איסור? אז זאת הבעיה של הראשונים. האם כי כאן, זה לא מספיק להגיד שזה אסור, או שאני צריך לשרוף אותו. כדי שזה לא יהיה שלי, אני צריך שיהיה איסור ענה. יש לי חמץ, בשעה שביעית, בשעה שמינית, ערב פסח. אני צריך לשרוף אותו, אבל הוא שלי. ולכן, אני יכול לבטל אותו, לכאורה. הוא אומר הגמרא, לא. רק בשעה ד' או בשעה חמש, בשעה שישית והלאה, אתה צריך לבדוק לפני שאתה איסו. ולא יותר מוכן. לכן הבודק צריך שיבטל. צריך לבטל בפוקר. הגמרא גם ממשיכה ואומר, שאפילו בשעות הרבנן, שש זה רק איסור דרבנן. מה זה איסור דרבנן? התשבית הוא שם זה רק דרבנן. גם זה לא שכח, מביא ראיה ממאמר מפורסם, אמר רב גדעון, אני בדף זין מודע לו כבר, היה מקדש בשש שעות ולמעלה, אפילו בחוט הקדונאית, אני יכול לשני קידושן. זה עוד נפקא מינה. דבר שהוא אסור בהנאה, אתה לא יכול לקדש אישה, למה? כי זה לא שלך. אותו סיבה, כלומר, זה לא שלו, אתה לא יכול להשתמש בו. נפקא מינה, שאדם מקדש אישה באיסורי הנאה, היא לא מקודשת. ודרך אגב, זה אפילו שהוא רוצה לאכול אותו, הוא עבריין, גם היא רוצה לאכול אותו. אבל פי דין זה לא שלם, כי יש איסור הנאה. אבל כאן אין איסור הנאה. מיטב ידיעתי, לא ידעתי מאיפה בא איסור הנאה. אז יש כאן מחלוקת משולשת, או שניים וחצי, בין הבעל המור, הרמב"ן והרייבד. אנחנו נקרא אותם לפי הסדר, לפי הסדר הכרונולוגי, וזה תמיד תמיד כיף להתחיל לבעל המור, כי הוא הגיד את הדברים המעניינים ביותר. כותב הבעל המור, בדף ג' עמוד א' בדפי הריף, הריף ציטט לגמרא, אמר רב גידל, המקדש משש שעות ולמעלה, אפילו בחיטי דקודנאיתא, זה סוג של חמץ, אין חושן לקידושן. אמר מוסגר, יש מחורת ראשונים, מה הגמרא רוצה להגיד משעה תחילת שש. הביטוי משש שעות ולמעלה, בדרך כלל רש"י אומר שזה תחילת שש, כל ראשון אומרים שזה הכוונה מסוף שש, כלומר משעה שביעית. אז איך הגמרא למדה שאפילו מתחילת שש? אז התשובה היא שחיטי קודנאיתא זה חמץ תרבנן. שעות דאורייתא וחמץ תרבנן אין קידושן. אז גם שעות רבנן וחמץ דאורייתא אין קידושין. יש מחלוקת ראשונים לגבי חמץ רבנן בשעות רבנן. אוקיי, לא ענייננו. פחות או יותר, משעה שש, משעה שבע, לא, אי אפשר לקדש אישה, ואי אפשר לבטל, ואי אפשר למכות את החמץ, אי אפשר למכות אותו לגוי לדוגמה. תו נפקא מינה, שכחתי למכות את החמץ, תחפש גוי, אבל עד שעת האיסור, אחר כך אתה לא יכול למכור, כי זה לא שלך. כותב בעל המור, אף על פי שכתבה הריף, לא נראה לנו לסמוך עלי. דרב לתמי, דספילי קרב יהודו, דיום החמץ משש שעות ולמייל, עובר עליו בן התורה. וחכמים עשו לו סייג, שעה שישית מדבריהם. ולא קיים אל הנחי, אלא כרבי שמעון. דיום הבן לפני זמן, או בן לאחר זמנו, אינו עובר בלו, עליו ולא כלום. בדף כ"ח, יש מחלוקת, האם חמץ עשו באכילה לפני הפסח. יש שיטה. רבי יהודה, שהיה לו שלושה פסוקים, כתוב כל מחמץ לא תאכלו, וכתוב לא תאכלו חמץ, וכתוב לא תאכל חמץ. אז הוא אמר, למה יש שלושה פסוקים, אחד ללפני זמנו, אחד בתור זמנו, ואחד לאחר זמנו. חמץ שעבר עליו הפסח לפי רבי יהודה, יש איסור דאורייתא. ורבי שמעון חולק ואומר שיש לו לימודים אחרים, יש רק פסוק אחד, ולכן לפני זמנו ולאחר זמנו, אינו ציטוט, אינו עובר עליו ולא כלום. אין איסור אכילה. אם אין איסור אכילה, גם אין איסור הנאה. כי איסור הנאה נלמד מתוך איסור אכילה. לפי הגמרא בדף כ"ה עמוד ב', שכל מקום שכתוב לא תאכל, אחד איסור אכיל ואחד איסור הנאה במשמע. אז לכן אומר הבעל המור כאן, השאלה שלך, איך, למה חמץ אי אפשר לבטל אותו אחרי שעה שישית, ואי אפשר לקדש בו אישה אחרי שעה שישית, אי אפשר למכות אותו לגוי אחרי שעה שישית, איי, זה לא אסור בנה, התשובה הייתה צודק, איי, רב אמר שלא, אי אפשר לקדש אישה, רב לטעמי שהוא סובר כמו רבי יהודה, אבל אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, ולפי רבי שמעון אין איסור חמץ לפני הפסח, לכן הגמרא איננה נכונה בריף, לא היה צריך לצטט את הגמרא הזאת, כי הריף רק מצטט גמרות שהן הלכה למעשה. זאת מסקנת הבעל המור. שיהיה ברור, הוא עכשיו יכתוב מה הוא באמת מתכוון, שלא נחשוב שאני מגזים, אין איסור אכילה. ממשיך בעל המור. אנחנו קיימלן כרבי שמעון, דמר בין לפני זמנו, בין לאחר זמנו, אינו עובר עליו ולא כלום. הלכך, חוששים לקידושין, הכוונה המילים, חוששים לקידושין, הכוונה היא שקידושים חלים, כלומר צריכים לחשוש לתוצאות, היא מקודשת. אם חמץ לאחר שעה שישית, מי הוא? אף אגב דספיר אלי לרבי שמעון, אינו עובר ולא כלום, לא מצינו שחלק רבי שמעון עומד רעש אך ביום הראשון תשבית וסור מבטיכם. אך חלק. גמרא בדף עמוד א' הסביר שמהפסוק אך ביום הראשון תשבית וסור מבטיכם לומדים שחמץ אסור משעה שישית. אז רבי שמעון מסכים עם זה, זה לא קשור למחלוקת שלהם. אינם ידכתיב לא תשחט החמץ דם זבחי, לא תשחט החמץ מדיין חמץ קיים, משעת הכשר פסח, שזה חצות. אסור שחמץ יהיה קיים, אז איך אני מיישב את שני הדברים? מסביר בעל המור, ואי אחרלי מחר משש שעות ולמעלה עד הערב, אינו עובר באכילתו. לא, זה לא אומר שאסור לאכול אותו. עד הרבה, אין לך השפטה גדולה מזו. אומר בעל המור, זו מצווה לאכול את החמץ. כי כתוב תשביטו. אז הוא אכל, הוא השביט. כלומר, מה בעל המור סבור? אין איסור אכילה. אין איסור הנאה. יש מצוות עשה של תשביטו. תשביטו פירושו. תבטלו, תשרפו, תחלו. תשללו את הקיום של החמץ. כיוון שאין איסור אכילה, אז אתה יכול לאכול. בתבור עליו ברכה, לשון הבעל המור הוא לא משהו מקום לספק. אין לך השבטה גדולה מזו. אין השבטה גדולה מזו. עכשיו בא הבעל המור, אני רוצה לקרוא את זה כי זה מעניין וזה לא בהיר. בדרך כלל הבעל המור הוא הרבה יותר בהיר. לא. טוב, נראה, שנייה. בדרך כלל בעל המור הוא מאוד בהיר. כאן זה בעל המור ש... קצת קשה לדעת בדיוק מה הוא אומר, אני אגיד מה שאני חושב. מסביר הבעל המור, הוא יכול לאכול אותו. אבל לכתחילה אין לו להשותו מי שנכנסה שעה שישית, וכמה ידי מצוות השביעית, הוא מתחילה שעה שביעית, מדכתיב אח, חלק. וכרחים לסוסייג שעה שישית מדבריהם. שלא להשהותו, ולא שרין אלי לכתחילה למיכל ולא לענות בו. אומר הבעל המור, זה נושא שדיברנו עליו קצת בשיעור הקודם, אומר הבעל המור, מצוות תשביט הוא חל מדיורייתא בתחילת שעה שביעית, בדיוק בחצות, ומדרבנן שעה אחת קודם, אז אתה צריך לקיים אותו מיד. אם אתה לא מקיים אותו מיד, אתה, לשון שלו, לכתחילה, אתה מבטל, או לא מקיים יותר נכון, אתה לא מקיים מצוות עשה. לא מקיים מצוות עשה. אז לכן, אין לו להשאותו לכתחילה. אני אחזור מיד לביטוי, כי יש כאן ביטוי שצריכים להסביר אותו. לכתחילה עשו לשעתו, כי הזמן דוחק. עכשיו רק כדי שנבין. יש, כתוב בתורה שצריכים לשמור שופר ביום הראשון של תשרי. מישהו לא תוקע בבוקר, רשאי, תוקעים אחרי הצהריים, זה בסדר. אז כתוב, ביום הראשון תשביטו. אז למה צריך לעשות את זה מיד בשעה הראשונה, שזה שעה שביעית? אני משער שכיוון שקצת פשט, קצת ראש, כיוון שתשביטו, זה לא שצריכים לעשות פעולה מסוימת. צריכים להרוס, צריכים לשלוט את החמץ, אז הלחץ הוא יותר גדול. כן? הם צריכים לשמור שופר, צריכים ליטול לולב ביום מסוים, יש לך את כל היום. אבל אם צריכים לשנות מצב, זאת אומרת שהמצב שאתה בא לתקוף הוא מצב רע, אז כל זמן שהוא קיים, אתה לא מקיים את המצווה. כתוב ביד רע מקבחה, ואתה מחכה למחר. זה לא בסדר. אז זה אני מניח. הוא אומר, אסור לשעתו, להשעותו, לכתחילה. אבל, אם עבר וקידש, חוששן לקידוש. זה רק אי קיום עשה. אבל החמץ מותר באכילה בעצם, הוא מותר בנה, ולכן הוא יכול לקדש. ולכן התשובה לשאלה שלך, שלפי בעל המור הלוך אל המאיסה, בניגוד לגמרה, אפשר גם לבטל. אם אפשר לקדש, אז אפשר גם לבטל. החמץ הוא לא אסור בנה, אז הוא שלי. עד מתי אתה יכול לבטל לפי בעל המור? עד הלילה. בלילה זה יהיה אסור בנה, ואז לא תוכל לבטל. Okay? אז לפי בעל המור הלוך אל המאיסה, בניגוד לגמרה, בניגוד למאמר שכתוב בגמרא, שהבודק צריך שיבטל, זה רב. רב סובר כמו רבי יהודה. לפי רבי שמעון, אין איסור הנאה עד שקיעת החמה, עד הלילה. אם אין איסור הנאה, למרות שאסור לו להשותו, בסדר, הוא צריך לקיים מצווה. אבל אם הוא לא קיים את המצווה, אז נו. אבל החמץ לא, איננו אסור בהנאה, ולכן אומר, הוא יכול לקדש אישה, בדיעבד, הוא קורא לזה בדיעבד. כלומר, מה הפירוש המילה בדיעבד כאן? זה מה שלא ברור בעל אמר. מה זה בדיעבד? זה לא באמת לכתחילה בדיעבד. הוא אומר, לכתחילה אתה צריך לסוף את החמץ עכשיו, בשעה שישית בדיוק, אם לא שרפת, זה בדיעבד. ואם לא עשית, אז מה זה בסדר? אתה יכול לקדש אישה, אבל תשרוף מה שיותר מהר. אסף שואל שאלה, לפי חידוש הבעל אמר, יוצא שבת חמץ איסור אכילה אינם איסורים מנותקים, משום שאם כל מטרת מצוות השבתה הייתה שלא יבוא לידי אכילה, לא היינו יכולים להסביר שאכילה מהווה קיום השבתה. 100%. אף אחד לא אומר שמצוות השביטוס זה שלא תבוא לאכול. מצוות השביטוס זה מצוות דאורייתא, שכתוב שלא יהיה חמץ. יש ראשונים שאומרים די במפורש שזה קשור ללא יראה לך. נכון, יש מקום אחד שתוספות בדבית עמוד א', או זה תוספות הרשב"א, או גם התוספות שלנו אומר, שהוא משער שגם התורה, כשאמרה בירא בה ימצא, חומרה שלא נמצא בשום איסור אחר, זה היה כדי שלא יבוא לאוכלו. אבל זה כבר תאים בדקרה, זה לא... ביטול ותשביטו, זה כדי שלא יהיה חמץ. לא כדי שלא יאכל. והתורה חיבה שאדם ישרוף את החמץ, 6 שעות לפני שעשו לו לאכול. אתה עין יכול להגיד, התורה סיפתה אותי לסוף את החמץ עכשיו, כדי שלא אוכל אותו בעוד יום. אבל כרגע זה לא נורא שאוכלים אותו. להפך, בעל המור אומר, אין לך השפטה גדולה מזו. אם אתה אוכל, אם הייתה ברכה על השפטת חמץ, יש ברכה, אבל אנחנו מברכים בשעת הבדיקה. אבל נניח שלא בדק, לא ברך בשעת הבדיקה, אז יברך בשעת ההשפטה. לפי בעל המור, כשאתה יושב ואוכל חמץ בשעה 9, כמו 3 אחרי הצהריים, אז אומרים, שכשאנו מטה בציוונו, אל ביו חמץ. ואז אומרים, המוציא לחם מן הארץ ואוכלים. נכון? זה לא איסור, זה קיום. קיום המצווה בדיעבד. מה זה אומר בדיעבד? לא שזה השפטה גרועה, זה השפטה מצוינת. אין לך השפטה גדולה מזו. זו השפטה לכתחילה. אבל השעה היא בדיעבד. כי אתה צריך לעשות את זה לפני כן. תן לי רק לקרוא, יש כאן מילה אחת שלא ברור בבעל המור. הוא כתב בשורה הקודמת, אבל לכתחילה אין לו להשעותו, אין לשעותו משחסה שעה שישית, וקיים אלה עלי מצוות השביט ומתחילה שעה שביעית, ונכתב אך כלך לחמוס סוי עשה בשעה שישית מדברים שלא השעותו, ולא שרין אלי לכתחילה למיכל, ולא להנות בו. אז הוא אומר, יש איסור לכתחילה לאכול. וזה פלא, למה יש איסור לכתחילה לאכול? הוא אומר, יש איסור לכתחילה לשעות, להשעות. זה אני מבין. כל דקה שעובר, אתה לא קיימת את המצווה. יש איסור לך תחילה להנות, כי זה משהה. אבל אם הוא אוכל בדיוק בשש, או בשבע, למיד הוא ראית, בשש מן רבנן, מה הבעיה? זה כמו בדיוק בסוף אז. הנחה שלי היא שאין בעיה. הוא התכוון, אין, לא מותר לך תחילה לחכות לאכול. אבל אם, כן, לא, זה מיד רבנן. לא, זה לא דרבנן. לא, הרי זה לא דרבנן. הוא אומר, אין לו להשתו לכתחילה, כי חטוב, כי קיימה עלי בתשביטו. התורני, הרעיון על לכתחילה כאן הוא בגלל שיש מצוות עשה. ומצוות עשה דוחקת. אם אני לא מקיים אותו עכשיו, אז אני לא בסדר. התורה אמרה, קפוץ, ואני לא קפצתי בינתיים. אני אקפוץ מחר. בסוף קפצתי. בסוף, הגדרה נכונה כאן היא, לדעתי, יש עוד מצווה מפוסמת ככה, שאסור לחכות, אבל אם בסוף עשית, אז אי אפשר להגיד שלא עשית. האמת שפגשנו את זה. אבל זו שיטה מוזרה. שיטת הרי. מילה זה הדוגמה הטובה. שנייה, הראל. הדוגמה שראינו לפני 3 שבועות, זה שיטת הרי בדף כ"ח, שאם אדם שורף חמץ בשביעי של פסח, הוא לא עובר על בעירי בימצאי, כי בעירי בימצאי זה מצווה הניתק, עליו הניתק לעשה. אז הוא בעצם אומר, אם קיימת את העשה, אז הכל בסדר. אבל ברור שלא היה בסדר בשעתו, אתה לא בסדר, אבל אין, בסופו של דבר לא נשאר שום דבר. מילה זו באמת הדוגמה, מחלוק את הרייבד והרמב״ם, אדם צריך למול, ואם הוא לא מל, אז הוא חייב קראת. הוא גדל, הוא בן 13, הוא בן 20, לא מל, אז הוא חייב קראת. בסוף הוא מל. אז הוא לא חייב קראת, כי רק צריכים למול פעם אחת, אז יש שם ניסוחים, יש שם מחלוקתי בניסוח, בין הרמב"ם והרייבד, ואיך אני מתסכל עליו, בסופו של הדבר, הוא בסדר, התורה אמרה לעשות, הוא עשה, אבל ברור שהוא עשה את זה באיחור. אז יש מצב כזה שיש מצוות שהן דוחקות, ולחכות זה, לשון, אני חושב שזה גם ניסיון של הבעל המור, לתת ניסוח, זה קשה לתת ניסוח. זה אסור לכתחילה. מה קבל לכתחילה? זה שחיכית זה לא בסדר. בסוף אי אפשר להגיד שלא קיימת את המצווה. אי אפשר לקיים אותו פעמיים. הוא קיים. הוא קיים אותו באיחור. זה נקרא, אז הבעיה היא מדאורייתא. הוא לא קיים מצווה דאורייתא כמו שהתורה רצתה. אבל בסוף הוא קיים אותה. וזה מספיק לזה. אז השאלה שלי זה למה הבעל המור כתב שאסור לו לכתחילה לאכול ולא ליהנות. אסור להשות. אסור ליהנות כי הנאה זה בעצם אשר. אבל למה אסור לאכול? אז אני מניח, ואני יודע משהו, זה נגד הפשט המילים, אבל הוא מתכוון, אסור לאכול אותו אחר כך. אסור לתכנן ולחכות לאכול. אבל אם אדם בדיוק בשעה שהוא צריך לשרוף, במקום לשרוף, הוא יאכל, אז הוא שורף. אין לך השפטה גדולה מזו. זה מה שנדמה לי התשובה הנכונה. מה שאתה כותב, יאיר, הוא עבר לאיסור עשה, אבל הוא לא חייב כרית על בעירי בעין מצא. אתה מדבר על הרי, הרי אומר שלא עוברים בעירי בעין מצא, אם שורפים אפילו בשביעי של פסח. אז אני נניח שכל הראשונים חולקים. כאן אנחנו מדברים על המצוות עשה. הוא לא עבר על איסור עשה, הוא לא קיים את העשה, ובסוף הוא כן קיים. השאלה, אם מישהו רוצה לתת לי ניסוח אחר, זה רק עניין של ניסוח כאן. אם אני אומר למישהו, תעשה כך וכך, עכשיו, והוא לא עושה את זה עכשיו, הוא עושה את זה עוד 5 דקות, אז בסוף הוא עשה. החמש דקות שעברו, הוא היה, הוא עבר לכתחילה על זה שהוא קיבל צו ולא קיים. זה מה שבעל המור אומר, הצו הוא אך ביום הראשון. תשרוף את החמץ בשעה 6. אם הוא שורף את זה בשעה 7, כתוב בתורה ביום הראשון, אז הוא שרף. לפי רבי ראשונים, או יותר נכון אחרונים, כי זה קשה למצוא את זה בפרש פה ראשונים, יש גם מצוות השביתו בפסח. יש משנה אחר כך, בדף זין עמוד ב', שמי שלא שרף לפני הפסח, בסוף בפסח. אז בסוף הוא קיים, והוא קיים אותו באיחור. תחשוב על מקשר של מילה. מילה צריכה להתקיים ביום השמיני. מי שמר ביום התשיעי, או בגיל 40, הוא לא חסר לו כלום. מה שחסר לו זה, לא קיים מצווה בזמנה. אז זה כנראה לדעתי, זה מה שבעל המור אומר גם כאן. כן, מילה זה בסוף. בסוף הוא לא חייב כרת, אם הוא חי, ומומר לו לא חייב כרת. אז אני אומר, הבעל המור הוא, בכל זאת, עקרונית הבעל המור מאוד מאוד ברור. כלומר, זה כל דיון ב... איכשהו מנסה להגדיר את מה מתחייב מתשביתו. אבל לגבינו, מה שמת חשוב, תשביתו איננו אוסר את החמץ בחפצה. הוא לא עשו באכילה. והוא לא עשו בנה. למעשה כן עשו בנה לכתחילה. מה כמנה? אבל לא עשו בנה לכתחילה. עשו להשות. אז אתה לא יכול ליהנות בו, כי אתה משה. אבל אתה יכול ליהנות בו. כלומר, אתה לא עובר על איסור בזמן ההנאה, במעשה ההנאה. אלא במעשה השהייה, כלומר בזה שלא מקיים מצוות עשה. לכן, זה שלך. אם זה שלך, יכול לקדש אישה. אם זה שלך, אתה יכול למכור. ואם זה שלך, אתה יכול גם לוותר. זאת שיטת בעל המור, והגמרה היא לא נכונה. זה התעוזה של בעל המור. הגמרה הזאת היא שלא כהלכתה. כן, לא, ברור שאין כרת. אתה מעיר על משהו, כן. בעירי במצא זה לאו. לפי הרמב״ם לפעמים יש מלכות, אם הוא עשה מעשה, כלומר הוא קנה חמץ. בדרך כלל זה גם לאו שאין בו מייס, ולכן לא לוקים. אבל לא, זה לא כרת, זה איסור לאו. אוקיי, שיטת הרמב״ן במלחמות. אנחנו נקרא רק שורה אחת, זה רמב״ן ארוך, אבל רק שורה אחת כאן היא חשובה. כותב הרמב״ן, אין זה נכון. מה לא נכון? הרמב״ן, הבעל המור אמר, אינו עובר באכילתו. הבעל המור אמר, מותר לאכול חמץ, כי אין לך השפטה גדולה מזו. אין זה נכון, שאין לך בתורה דבר שצריך השפטה, ומותר באכילה. זהו. זה כל ההשגה של הרמב״ן. וכן אמרו בגמרא, מצאת בגמרא בדף ד' עמוד ב', תקוד ימה מיד חמש ושש שעות ולמעלה, אסור מדיאורייתא. ולא אמרו צריך ביור מדיאורייתא. כפי שיש בכלל השפטה שבתורה, איסור אכילה. אז הרמב"ן אומר שיש איסור אכילה מדיאורייתא, למה? כי כתוב תשביתו. ולכן יש גם איסור אכילה. בהמשך, שלא יקרא את זה, אומר הרמב"ן, יש איסור הנאה מדרבנן. למה הרמב"ן צריך את זה? אם אין איסור אכילה, אז אין שום סיבה להגיד שיש איסור הנאה מדרבנן, מאיפה זה בא? אם יש איסור אכילה מדיאורייתא, אז קל לי לא להגיד שבפסח זה אסור באכילה ואסור בהנאה מדיאורייתא. עכשיו זה אסור רק באכילה מדיאורייתא, אבל רבנן ישלימו, כנראה זה סביר שיש איסור דרבנן גם בהנאה. יש איסור הנאה, גם אם יש איסור הנאה מדרבנן, אז כבר הוא לא יכול לוותר ולא יכול לקדש ולא יכול למכור, כי אמרנו כבר שגם איסור דרבנן גם כן מפקיע בעלות. השאלה היא, מה הקשר בין תשביטו סומי בתיכם ושזה שאסור באכילה? אומר הרמב"ן, לא מצאנו בכל התורה שאין לך בתורה דבר שצריך השפטה ומותר באכילה. אם נחשוב על המשפט הזה, המשפט הוא תמוע. יש לך עוד דוגמה בתורה של דבר שיש פה תשביטו והוא כן אסור באכילה? לא מצאנו דבר אחר שצריך השפטה והוא מותר באכילה. תן לי דוגמה של דבר שצריך השפטה והוא כן אסור באכילה. מה זה לא מצאנו? אין עוד דוגמאות בכלל. טוב, יש דוגמה אחת. ברק אחת. נותר. רבי יהודה אכן לומד, אין ביור חמץ עד השריפה, מי נותר? נותר, קורבן שהגיע לסוף זמנו, הוא אסור באכילה וגם צריכים לשרוף אותו. אז מה זה לשון הרמב"ן? לא מצאנו בכל התורה כולה, אין לך בתורה מצוות השפטה ומותר באכילה. בואו נחשוב על המקרה של נותר. מה היחס שם? בגלל שזה בתשביטו, לכן זה אסור באכילה? אני משוכנע שזה הפוך. צריכים לאכול קורבן יום ולילה, או שני ימים ולילה. יש זמן שמותר לאכול את הקורבן. כשנגמר הזמן, הוא נקרא נותר, אסור לאכול אותו. ואז אומר התורה, באש תשרופו. בגלל שהוא אסור באכילה, והוא קודש, לכן צריכים לשרוף. אז אני לא מבין את הרמב"ן. מה זה לא מצא בתורה דבר שיש משפטה ומותר באכילה? יש דברים שאסורים באכילה וצריכים לשרוף, יש דברים שאסורים באכילה ולא צריכים לשרוף. אבל אם התורה אומרת לשרוף, איך אתה יודע שאסור באכילה? כלאיים, כתוב פן תוקדש. בסדר, יש רשימה של נשרפים. אבל מה הקשר שם? בגלל שהוא אסור באכילה, וגם הנאה באותו מקרה, כלאיים אסורים בהנאה, לכן צריכים לשרוף אותם. איסור אכילה שאיננה אסור בהנאה זה רק נותר. וגם כן, העיקר הוא שהיחס הוא כיוון שהוא אסור באכילה, לכן שורפים, לא כיוון ששורפים, לכן הוא אסור באכילה. אז אני משוכנע שכוונת הרמב"ן היא אותו דבר. אסף, הכוונה, הרב שאל על כלאי הכרם. כלאי הכרם אסור באכילה ובהנאה ושורפים. כלאים שמותרים באכילה לא שורפים. כלאי הכרם, כתוב פן תוקדש הכרם. פן תוקדש זה אומר שהוא נהיה קודש, הוא נהיה חרם. צריכים לשרוף אותו, ככה הגמרא לומדת. אני חושב שהכוונה של הרמב"ן הוא הפוך. זה לא כיוון שכתוב תשביטו, זאת הסיבה שעשו באכילה. כוונת הרמב"ן הוא, הכוונה היא הפוכה. אם כתוב שצריכים לשרוף אותו, לא ייתכן שהוא לא עשו באכילה. כי שורפים דברים, אני אגיד את זה בצורה קצת ילדותית, שורפים דברים רעים. דבר שהוא מותר, לא ייתכן שהתורה אומר לך לשרוף אותו. כשעברתי שיעור בנושא הזה, אז מישהו אמר, בר תשחית. אני לא מתכוון לבר תשחית, אבל אולי אני מתכוון לאתו של בר תשחית. כן, התורה לא שורפת דברים טובים. אז זה לא תשביטו זו סיבת האיסור. תשביטו זה גילוי האיסור. חייב להיות שהוא אסור. איפה כתוב שהוא אסור? אני לא יודע, אבל אם כתוב תשביתו, אז ברור שהוא אסור. בדיוק כמו בנותר, כיוון שהוא אסור לכן סופים, וזה מסביר את הלשון התמוהה של הרמב"ן. הרמב"ן קצת נהיה כאן קצת פואטי. לא מצאנו בתורה, שאין לך בתורה דבר שצריך השפטה ומתה באכילה. זה לא שהוא עבר כל התורה ומצא 10 דוגמאות שזה אסור באכילה, שחייב בהשפטה ואסור באכילה. אין עוד דוגמאות. מה שהוא אומר זה שלא מצאנו, לא תמצא, אין לך בדבר, זה ספרה. לא יכול להיות שיש בדבר, בתורה דבר שהוא צריך השפטה ומתה באכילה. זה ספרה. שאם התורה אומרת להשבית, זה וביארת הרע מקרבך. לא מבארים דברים טובים. לא הבנתי, יאיר, מה שאתה רוצה להגיד. הרמב"ם מדבר רק על חמץ. הגדרה של חמץ שווה גם בתשביתו וגם באיסור אכילה. לא הבנתי. הגדרה של חמץ שווה. השאלה, מאיפה אני יודע שיש איסור אכילה? לא בפסח, בפסח כתוב לא תאכלו. איך אני יודע שיש איסור חמץ בערב פסח? שם כתוב רק תשביתו. אומר רמב"ן, לא שהוא עשה סקירה, לא ייתכן, זאת הכוונה, לא מצאנו, לא ייתכן תשביתו בלי יסוד, בלי מסד של איסור אכילה. לא יכול להיות שהתורה מתנגדת לקיום של דברים שהם בעצם דברים טובים. לדעתי, זאת כוונת הרמב"ן. לפי זה יוצא שיש באמת איסור אכילה. אין לו פסוק. אבל אני יודע שהוא קיים. זה באמת אסור באכילה. נכון, כיוון שלא כתוב, אז אין איסור הנאה. כי איסור הנאה נלמד רק מלשונות מסוימים. שהגמרא בדף כ"א אומר, כאן זה לא כתוב שהוא אסור באכילה. אני לא יכול ללמוד איסור הנאה, אבל הוא צריך להיות אסור. כלומר, הוא צריך להיות רע. מספיק שזה איסור אכילה, אני לא יכול להוכיח יותר מזה. אבל הוא צריך להיות אסור במשהו בחפצה, כדי שיהיה אפשר להרכיב עליו חומרה נוספת, שהיא מצוות עשה שם של תשביתו. אם זה הפשט ברמב"ן, בפסחים יש לנו דרך קלה לבדוק דברים כאלו. וזה רבינו דוד. רבינו דוד הוא תמיד הרמב"ן, מביא כל רמב"ן שבעולם ומסביר אותם. וכאן יש לי קצת, אני לא בטוח שהמיודע ואני הביא את הרמב"ן כמו שאני הבנתי. למה? טוב, יש קצת סתירה ברבינו דוד. רבינו דוד כותב, בקטע שרלוונטי לנו, הוא מביא את זה בעלמו, והוא חולק עליו. לפני כן הוא הביא את הרמב"ן, הוא כתב, וזה הפירוש הנכון. לא, לא, לא זה, סליחה. הבעלמו הוא שלא כדברי הגאונים, ועוד קשה דבד לרב שמעון מן התורה, אסור הוא באכילה, מדמר רחמנא תשביתו. שאין לך דבר שאתה מחזר עליו להשפיטו, ויהיה מותר לאכילה. קטע הזה נשמע כמו הרמב"ן, אפילו יותר טוב. דבר שאתה מחזר, למה מוסיף את המילה מחזר? דבר שאתה במסע צלב נגדו, איך יכול להיות שהוא מותר? סליחה, עוד שנייה. חני, עוד שנייה. אבל אז הוא שאל את השאלה הבאה. ואם תשאל, הרי אמר רבי שמעון שחמץ לפני זמנו אינו עובר עליו ולא כלום. לשון של המשנה בדף כ"ז, רבי יהודה אומר שחמץ אסור לפני הפסח, ממה שכתוב, לא תאכלו חמץ. רבי שמעון אומר, לפני הפסח, הפסח אינו עובר עליו ולא כלום. הביטוי הוא מאוד קיצוני, אינו עובר ולא כלום. אתה אומר שיש איסור אכילה מטעם תשביתו, אבל יש. הוא עובר על מצוות עשה, לא עובר עליו, הוא עובר על מצוות עשה. אז יש שעונים שלא עובר עליו, לא כלום, לא עובר עליו בלאו. זה מה שהרייבד כותב. אבל הוא מדבר וזה הפריע, אבל לא כלום, לא עובר בשום דבר. והתשובה שלו היא ככה. תשובתך. מה שאמר רבי שמעון שאינו עובר עליו ולא כלום, לומר שאין אכילתו מוספת לו שום איסור. שאחר שהחמץ לפניו אינו משביתו, עובר עליו הוא בעשה, בין שאכלו, בין שלא אכלו. אלא שמקום מקום, מאחר שהוא מצווה עליו להשביתו בעשה, הרי הוא אסור עליו באכילה. שהמצווה היא בהשבתה ולא באכילה. הוא אומר, לשון של רבי שמעון הוא בסדר, כי הוא לא עובר על כלום במעשה האכילה. כיוון שהחמץ הוא לפניו, והוא לא משבית אותו, הוא כבר עובר בעשה, בין שאכלו, בין שלא אכלו. אם הוא ישב ולא יעשה כלום, הוא גם עובר. אז כשהוא אוכל, אינו מוספת לו שום איסו. וזה מסביר את הלשון, אינו עובר בלא כלום. מה לכל הוא אומר? אין איסור באמת באכילה. יש איסור בשהייה. אלא שכנראה הם רוצים להגיד שהמשפט של הבעל המור, אין לך השפטה גדולה מזו, זה לא נכון. משום שתשביטו אומר שאנחנו נגד, ולכן הדבר צריך את הסוק, אם תאכל אותו, אז אתה בעד. כלומר, לא שאכילה היא אסורה מצד עצמה, זה מה שהוא אומר, אינו מוספת לו שום איסור. רבי שמעון צודק, אינו עובר עליו בלא כלום באכילה, במעשה האכילה. אלא שאם תאכל אותו, זה לא קיום תשביטו, כי תשביטו זה שלילה, ואתה לא שללת, אתה חייבת. וממילא, לא קיימת. מתי לא קיימת? כל הזמן לא קיימת. גם אי אפשר לקיים את זה אחר כך, כי זה כבר בבטן. אז מהשון הזאת של רבי נדב, וזה רק ברבי נדב, לא ברמב"ן, משמע, שמה שרוצה להגיד זה שאין לך דבר שכתוב בו תשביטו, והוא מותר באכילה, כי אכילה זה לא תשביטו. לא כמו שאני אמרתי, שתשביטו מורה על מסד של איסור. אלא ש... תשביטו, אם אתה אוכל, אתה לא משביט. זה לא יותר גרוע מלשבת בחיבוק ידיים. חוץ מזה שאתה לא יכול לתקן את זה בהמשך, כי אכלת אותו כבר. אבל אכילה זה רק אי השפטה בקום ועשה. בלשון טכנית, אם אני יושב בחיבוק ידיים, אני לא מקיים מצוות עשה. אם אני אוכל, אני מבטל מצוות עשה. אני... גורם לכך שאי אפשר לקיים את המצוות עשה. זה יותר חמור. זה דומה למה שאמרתי ברמב"ן, אבל קצת שונה. אני טענתי שמרמב"ן, יש איסור, הוא כתוב במקום אחר. כתוב בראשו של הקדוש ברוך הוא, נשמט מהפסוק המפורש, אני יודע שהוא קיים. ולפי רבנו דוד, אם אני קורא אותו נכון, יש באמת איסור אכילה, אבל לא עצמאית. אין איסור אכילה. יש רק איסור שהייה. הנפקמינה, לא נפקמינה, זה קושה, הסברתי לפניכם, איפה בא איסור דרבנן של הנאה? אז לפי איך שאני הסברתי לרבן, זה היה בסדר. יש באמת איסור אכילה מדאורייתא, תרחיב אותו על איסור הנאה. לפי מר דוד, אין איסור אכילה. אכילה זה רק היחתים של אי השפטה. כי השפטה ואכילה הם לא אותו דבר, בניגוד לדבר למור. אז אם זה ככה, למה לאסור בהנאה? הוא ינה וישרוף. אפשר גם ליהנות לסוף אותו זמן. הוא שורף את החמץ בתנוק ומחמם את הידיים. למה יש איסור דרבנן בהנאה? לפי הרמב"ן שלי זה מובן, זה הרחבה של איסור אכילה. אבל הבן אדם אומר, אין הוא בעצם אוכל, הוא אוכל את שתי הקצוות של העוגה. הוא אומר, אין באמת איסור אכילה, אבל יש איסור אכילה. אז הוא ככה מסביר את הלשון של רבי שמעון, אבל הוא גם צריך להסביר שבכל זאת יש איסור אכילה כדי להרחיב אותו לאיסור הנאה. שאלה. היו הרבה שאלות, אני חוזר אחורה, לפי הסדר. שאלה ראשונה, חני, אם אין איסור הנאה לדעת הרמב"ן, ניתן לקדש? לא, אז לכן הרמב"ן כתב שאיסור דרבנן. וזה מה שאני אומר עכשיו. הרמב"ן אומר, מדאורייתא אין איסור הנאה, יש רק איסור אכילה, אבל מדרבנן יש איסור הנאה, וזה אני מסביר שזו הרחבה של האיסור אכילה, שזה קורה בכל מיני דברים. ולכן, הלכה למעיס, אתה לא יכול לקדש, כי גם איסור דרבנן של הנאה מפקיע בעלות מדיורית. הספרה היא ידועה ופשוטה. הסיבה שאיסורי עיניים לא שלך, זה לא גזרת הכתוב. זה כיוון שאתה לא יכול להשתמש. אז גם אתה לא יכול להשתמש בדרבנן, אבל אתה לא יכול להשתמש. ולכן במציאות זה לא שלך. זו הספרה שהאחרונים מסבירים, כדי להסביר למה אפילו איסורים דרבנן אין קידושין. אז הרמב"ן אומר שיש איסור דרבנן. מה ששארתי זה לפי רבנו דוד, שאין באמת איסור אכילה. זה רק שאכילה זה היחתים של אי. שריפה, אז מאיפה צמח? הוא עדיין יכתוב, ודאי שתעשו מדרבנן גם בנה, אבל מאיפה זה בא? הוא כותב את זה מפורש. ומי הוא בנאה ודאי אינו עשו משום תשבית, ומדלו נפקה ורק עשו, אבל מדרבנן הוא עשו בנאה. אבל למה הוא עשו בנאה? אז הוא אומר שעשו בנאה, הוא עונה, זה לא שזה נפקה מינה. כולם מסכימים, הרמב"ן ובנו דוד, שיש איסור הנאה, ולכן זה מסביר את הגמרא. כי פשוט פוסקים כמו רב, ולא צריכים רבי יהודה, גם לפי רבי שמעון פוסקים כמו, כמו רב. יאיר, זה מה שהרמב"ן אמר במלחמות, שיש בכלל השפטה שבתורה איסור אכילה. וזה לשון של הרמב"ן, שיש בכלל השפטה שבתורה איסור אכילה, כלומר אכילה נובעת מההשפטה. אני שומע מה שאתה אומר, אני חולק, אני נוטה לחלוק. השאלה היא האם אכילה, איסור אכילה נובעת מההשפטה, או שהאיסור אכילה הוא מוקדם להשפטה. אני טוען מוקדם. בדוד משמע שזה נובע, אבל איך זה נובע? זאת אומרת שלא באמת נובע. לשון הרמב"ן שיש בכלל השפטה שבתורה איסור אכילה, לדעתי זה יכול להורות לשני הכיוונים. אני לא מתרשם יותר מדי מהלשון, מהלשון הזאת. אני שומע, אני מבין מה שמפריע לך, אבל... לא יודע. לא משכנע אותי. יש בכלל השפטה שבתורה איסור אכילה. כלומר, אכילה נובעת מהשפטה. כלומר, אני לא מסכים. יש בכלל השפטה. בכלל רק אומר שאם זה נכון, אז זה ודאי, אני אומר צפוך, אם זה נכון, אז ודאי שיש גם איסור אכילה. אבל לא בגלל שא' גורם לבית, אלא א' מורה על הקיום של בית. זה כלול בתוכו. המשותף גם לרבינו דוד וגם לרמב"ן זה שהשפטה ואכילה הם תרתי דסתרי. זה גם מסביר את הלשון בכלל. דבר שהוא אסור בהשפטה, דבר שחייב השפטה, זה כולל את מושג האיסור. אני אומר, זה כולל אותו כמסד. ואתה אומר שהוא כולל אותו כתוצאה. ורבינו דוד, אני חושב, אומר אותו שזה כולל, כי אכילה זה אימוץ והשפטה זהו שלילה. אז מי שאוכל איננו משבית. וממילא גם לא יכול להשבית, אז הוא באמת בצרה צרורה, כי הוא סגר את הדלת על מה שהוא רוצה, על מה שהוא רוצה לעשות. רק לשם דוגמה, כיוון שהרייבד הוא למעשה כמו שיטת הרמב"ן, אבל כל הלשון שם חסר. הרייבד בסוף, בתחתית עמוד, יש גם השגות הרייבד הבא למור. והוא לא מסביר, הוא רק אומר, רבי שמעון מודה שהוא אסור באכילה משש שעות ולמעלה, איסור תורה. אבל איסור הנאה אין לו. ולא כתיב בי, לא תאכל, לא תאכל, לא יאכל. מכל מקום, בעירה בה ימצא יש פה. מכוח עשה שנאמר בו תשביתו. הלכך אינו ראוי לשעתו, אלא אם קראנו יברנו. ואז הוא מגיע לאיסור הנאה, אז הוא אומר שיש איסור מדרבנן. לא מסביר בדיוק למה. אבל הוא אומר, יש איסור אכילה מכוח תשביתו. לא... בלי להסביר. רק אם נמהר, יש שיטה אחת אחרונה, שכדאי לראות אותו, וזה שיטת הר"ן. אנחנו ראינו כאן מין פרוגרסיה כזאת. בעל המור אמר, תראה, יש, ודאי שיש תשביתו. רבי שמעון לא חלק עליו, אבל אין איסור אכילה. אומר הרמב"ן, יש תשביתו, יש גם איסור אכילה. תמיד תלמידים מקצינים את דברי רבותיהם. בא הר"ן, אחרי שתי דורות, ומה הוא אומר? אם יש תשביתו, אז יש גם איסור הנאה, מדיאורייתא, לא מדרבנן, והגמרא היא כפשוטה, שחמץ משש שעות ולמעלה, אסור בהנאה מדיאורייתא. למה זה פשט? כי כתוב בגמרא, ועשן הכתוב, כאילו ברשותו, משמע קצת, שמדובר הכל ברמת הדיאורייתא, מדיאורייתא זה לא שלו, ומדיאורייתא זה על פי דין כאילו שלך. ולמה יש איסור הנאה? מה הסתירה שבין תשביתו לאיסור הנאה? אז האמת שכבר אמרתי את זה, בטעות, אבל אמרתי את זה בשפו של הרמב"ן, את עצם היסוד של הר"ן. כותב הרמב"ן, ולי נראה, דרבי שמעון נמי חמץ משש שעות ולמעלה, אסור בהנאה מן התורה. תעמוד הרב שמעון במצוות השפטה. וימין לביטו באר מסגי. ומהו ביטול זה? זוכרים שהשפטה זה ביטול. דרך אגב, תוספות אומר שהשפטה זה לא ביטול, אבל הר"ן אומר שהשפטה זה כן ביטול. זה למרות שהוא אומר שזה עובד מדין הפקר, אבל זה לא מייס הפקר. ביטול גורם לדבר להיות הפקר. הסיבה שביטול מועיל זה בגלל שהוא הפקר, אבל זה קיום מצוות עשה של תשביטו. ומהי ביטול זה? שיוציאנו מליבו לגמרי, ושיהיה אצלו כמבואר. נשמע כמו הרמב"ן, לא? ביטול זה? מוציא אותו מליבי, לא מתייחס לו. נכון? למרות שהר"ן כתב בדף ב' שביטול מועיל להציל מבעירה במצרי כי זה נהיה הפקר, אבל הוא משלב בין שתי השיטות. המייס הביטול כמו הרמב"ן, להיות נגד. אם אתה נגד דבר והוא לא חשוב בעיניך, ושיהיה אצלו כמבואר, לא רק אפר, אלא מבואר, אז אתה לא עובר. כיוון שכן, אם אתה אומר שהוא רשאי ליהנות ממנו, הוא לא נתפטר אצלו כלום. מה הוא אומר? תשביטו, והנאה עם תרתי דסתרי. הרמב"ן אמר שתשביטו ואכילה עם תרתי דסתרי. הר"ן אומר, תשביטו והנאה זה תרתי דסתרי. למה? כי תשביטו זה לא רק לשרוף. אם אני שורף חמץ ומחמם את הידיים, אני נהנה ואני שורף. אומר הר"ן, תזכרו, הפשט בתשביטו, כמו התרגום הומקלס, כמו רש"י, בניגוד לתוספות בדף ד', הפשט של מילת תשביטו זה לבטל. כמו שהוא כתב הרמב"ם, מהי השפטה זו? שיוציאנו מליבו, ויוציאנו מרשותו, ויהיה כאפר ואינו חשוב לו כלום. גם הרמב"ן, גם הרמב"ם. אז כיוון שכתוב בתורה תשביטו, בעיקר הפשט הוא שזה יהיה לא חשוב בעיניך, לא קיים בעיניך, הוא מגזים הר"ן, לא קיים בעיניך, כמבואר. אז אתה לא יכול ליהנות, כי הנאה זה החשבה, אני מחשיב דבר אם אני ממנו. הוא חשוב לי, גם כשהוא נשרף הוא חשוב לי, אבל הוא חשוב לי. הוא חשוב לי, הדלק המכונית זה דלק חשוב, גם אני שורף אותו. ואני צריך לשרוף חמץ לא כדי לשרוף אותו, אני צריך לשרוף חמץ כדי לשלול את קיומו במוחי, בדעתי. לכן לא צריך לשרוף אותו, מספיק לבטל. עדיף לבטל. אבל אומר הר"ן, ביטול והנאה, כלומר, ההחשבה והנאה, הם תרתי דסתרי. לכן, רק מהפסוק של תשביטו שומעי בתיכם, אנחנו לומדים שמשעה שצריכים להשבית, אסור ליהנות. אדם לא יכול גם להגיד שאני רואה את החמץ כמבואר, מבוטל ואפר באלמה, וגם בצד, לשלפת, להוציא קצת הנאה ממנו, כי עצם קבלת הנאה הזאת היא להחשיב אותו בעיניך. עברת על מצוות עשה, עברת ממש על מצוות עשה של תשביטו. הר"ן הוא הרבה יותר חמור מהשהייה של הבעל המור. זה לא שאני שוהה וגם נהנה. הנאה זה ההפך מתשביטו. זה ממש ביטו לעשה שתשביטו. התורה אמרה, תתייחס לחמץ ביח, בשלילה, ואתה מתייחס לחמץ בחיוב, בהערכה. וזאת עבירה על מצוות עשה שתשביטו. ממילא יש כאן איסור הנאה ממש, לא חשוב למה, אבל זה איסור הנאה ממש לפי הר"ן. ולכן, זה לא שלך. החמץ הוא מבוטל. מבוטל הוא בטח לא שלי, הוא לא קיים בכלל, הוא אפר בעיניי. אז החמץ צריך להיות, הר"ן באמת אומר, לא כאן, בדף ב', שזה נהיה הפקר. זה עוד יותר טוב, זה לא שלך, זה הפקר. אם אתה מבטל חמץ, אתה מפקיר אותו. כאן הוא לא כתב את זה, כי זה לא חשוב. העיקר הוא זה איסור בענה, ואיסור בענה זה לא שלך. ולכן פתרנו את כל הבעיות. יש שלוש שיטות. לפי הבעל המור, אין איסור אכילה ואין איסור ענה. לפי הרמב"ן ורבינו דוד והרייבד, יש איסור אכילה ואין איסור ענה מדיאורייתא, ואיסור ענה מדרבנן. ולפי הר"ן, יש איסור אכילה ואיסור ענה מדיאורייתא, הכל מתשביטו. וזה היה הקונץ, איך אני הופך תשביטו, מצוות עשה, לשרוף למצוות לא תעשה, לאכול וליהנות. שלוש שיטות בראשונים, בשלישייה הצמודה הזאת, שהם מתפקחים זה עם זה, והנפקמין הוא באמת לגבי לקדש ולבטל ולמכור. הלכה למעשה, כמובן פוסקים כמו הרמב"ן וכמו הרייבד וכמו הר"ן, כמו פשטות הגמרא, שאין ביטול אחרי שעה שישית. אם שכחת ולא מכרת חמץ ולא ביטלת אותו, אז אתה תקוע, צריכים לשרוף אותו. אין עוד משהו שאפשר לעשות. יש אחרונים שטוענים שאפילו אי אפשר לתת אותו לגוי, כי אתה לא יכול לתת אותו. זה לא יהיה שלו, ואם זה שלו, לא שהוא אלא שלך, אז מן הסתם אתה עובר, חוץ משיטת הרמב"ן שלמדנו שצריכים רשות, אבל לפי שיטת התוספות. בעל המור באמת אומר שאפשר להמשיך ולבטל ולמכור עד הלילה. אחרי הלילה גם הוא מסכים שהשעה היא מאוחרת. לא, לפי שאלות. אם אני באמת עונה לפי הסדר. כן, חני. לפי הרן, לא, זה מתשבית, זה בדיוק הנקודה שלו, הוא מסכים, אין שום איסור אחר. זה רבי שמעון, לא רבי יהודה. רבי שמעון אומר, אינו עובר עליו בלא כלום. כוונה לפי הרן, אינו עובר עליו בלא כלום. אינו עובר, המילה עובר בדרך כלל זה עליו, הוא לא עובר על משהו. אבל כיוון שכתוב תשביתו, אז יש איסור אכילה מדיוריתא ויש איסור הנאה מדיוריתא, וזה מספיק לצורכנו להגיד שהוא לא יכול לבטל ולא יכול לקדש ולא יכול למכור. טכנית, אם אדם אוכל חמץ משעה שש במעלה, הוא לא לוקה, כי אין לאו, הוא עבר על התשביתו, הוא ביטל, יש מושג כזה שנקרא ביטול מצוות עשה. אבל העונש הוא מקבל נו-נו-נו, לא מקבל מלכות. אבל עבר על איסור דאורייתא, לצורך זה שהחמץ הוא לא שלך, זה מספיק. אין לי יכולת הלכתית להשתמש בחמץ, אז הוא לא שלי, לא שלי, לא יכול לבטל, לא יכול למכור, לא יכול לקדש, וגם לא יכול לקדש אישה ולא יכול להקדיש. כן. שאלת אסף. לפי מה שאני מסביר, בדעת רבינו דוד, השאלה היא למה יש כיצד משחסים למסע אכילה, האם משהו חיובי או משהו נוטרלי, נכון. נכון, זאת השאלה. ואני אומר, אבל, כן, זו בדיוק השאלה, זה מה שגם אמרתי. אם זה, אני הבנתי מתוך רבינו דוד שאומר, זה רק נוטרלי, זה רק לא מוסיף שום איסור על זה שאתה שוהה. ולכן שאלתי, אז מאיפה בא איסור ענה? אבל כשאני הסברתי את הרמב"ן, זה איסור שלילי שאין לו מקור. אסור לאכול. אם אסור לאכול, אז גם אסור מדרבנן ליהנות. זה היה בדיוק הנקודה שהולידה את מה שאמרתי. אולי אני לא קורא את בן דוד נכון. מצד אחד הוא אומר שיש איסור אכילה, ואז הוא אומר שמי שאין הבדל בין שני יהודים, אחד מסתכל לחמץ ואחד אוכל, אין הבדל ביניהם. כל מה ששניהם עברו זה שהם לא שרפו. אז אולי, טוב, אפשר להציל אותו, אבל בפשטות הוא אומר שעצם האכילה איננו איסור. תזכו מה הוא רוצה להרוויח מזה. הוא רוצה להרוויח שרבי שמעון יכול לכתוב את המילים, אינו עובר עליו ולא כלום. אינו עובר באכילתו ולא כלום. זה לא עובר ולא כלום, משמע שאין שום דבר רע בעצם האכילה. מה שרע הוא שבינתיים לא שרפת. אכילה איננה שריפה. בניגוד לבעל המור שאומר שא' אכילה מותרת, וב' אין לך השפטה גדולה מזו, זה הולך זה בזה. אתה לא עובר על שהייה אם אתה אוכל מיד, כי אכילה היא ההשפטה. טוב, גמרנו את הסוגיה הזאת. יש כאן עוד סוגיה שלא נגיע אליו. וזה עצם הדין הזה, אבל זה סביח בעצם מסכת קידוש, למרות שהוא נמצא כאן. למה אי אפשר לקדש אישה באיסורי הנאה? שאלת הראשונים בקידוש של נפנים חטא, הלו יש דרכים שמותר ליהנות מדברים שאסורים בהנאה. אפשר לשרוף אותם וליהנות מן האיפה. אפשר ליהנות שלא כדי הכנתו, גמרא בפסחים בדף חף גימל, שאפשר ליהנות שלא כדי הכנתו. יש כל מיני דרכים איך בכל זאת לנצל דבר שהוא הפידין אסור בהנאה. זה שאלת התוספות, והרמב"ן והרשב"א, וזה נמצא במסכת קידושין. סוגיה מרתקת, משנה למלך מן האורקים שיש בספר, לכן כולם זוכרים את זה, זה ארבעה עמודים. אבל, טוב, לא ענייננו, לזה בשבילנו, זה שהקידושים לא חלים, זה רק היה סימן שחמץ משעה שישית אסור בהנאה. וזה היה נושא שכן דיברנו עליו. יש עוד שאלות? אפשר גם, מי שרוצה לשמוע, או שאני אשמע את קולו, או שאצבעותיו כבר כואבות מההתפסה, אפשר לנצל את המיקרופון ולדבר במיקרופון. אסף, אתה רוצה לדבר במיקרופון או שתכתוב? קדימה. כתבתי, מה כתבת? קראתי את זה. רגע, לא כתבתי את זה. האם אנחנו מסבירים כך בדעת המאור, אז נצריך כוונה שלא ליהנות, משום שמכוונתו ליהנות באכילה, האכילה כבר לא נוטלת. לא, אז בסדר, אז הבעל המאור חולק על כל העניין הזה. אם הבעל המאור אומר שאין לך השפטה גדולה מזו, אז הבעל המאור לא רואה סתירה בין תשביטו לבין הנאה, לבין אכילה. זה היה חידושו של הרמב"ן, שיש משהו שתשביטו מביע התנגדות לקיומו. בלשון של הרן, בלשון של רבן הדב, בלשון של הרמב"ן. הבעל המאור חושב שתשביטו זה משהו טכני, צריכים לשרוף. אבל אני יכול לשרוף ביד אחת ולנות ביד השנייה. לא נוצר שום סתירה בין הדברים. זה בדיוק זאת בדיוק הכוונה של הבעל המאור. לא, תראה את הלשון, הלשון היא כל כך בוטה. אין לך השפטה גדולה מזו. לא אומר, אם אתה שורף, אז נשאר איפה. אם אתה אוכל, לא נשאר כלום. זה מה שכנראה מה שרוצה להגיד. הוא לא רואה סתירה. אז אפשר, להפך, מה זה לא צריכים? ודאי שלא צריכים לכוון לא ליהנות. תכוון ליהנות. תבוא עליו ברכה. זה מותר בנה, מותר באכילה. העיקר שהתכוונת לקיים מצוות עשה, להשבית, והשבדת, שרפת. שרפת פנימית. מה הבעיה? יש מצוות עשה בתורה לאכול חמץ. לאכול, סליחה. יש מצוות עשה בתורה לאכול מצה. אתה יכול ליהנות מתי שאתה אוכל. אתה אוכל, וגם נהנה. יש מצוות עשה בתורה להשבית חמץ, שזה פירושו או לאכול אותו, או לשרוף אותו, או לבטל אותו. אז אתה אוכל, אתה מקיים את המצווה, וגם מקיים את הכיף. ואם אתה שורף, ונהנה מהשריפה, אתה מקיים את המצווה, וגם נהנה מהכיף. שום בעיה. לא שיטת בעל המאור. לא הבנתי. אם החמץ אינו ברשותי, ואסור בהנאה, מה אני עושה בשריפתו? אתה שורף אותו. הסן הכתוב כאילו ברשותו. אדם חייב לשרוף חמץ שנמצא כאילו ברשותו, שנמצא בסביבתו, למרות שהפידין זה לא שלו. אבל הסן הכתוב כאילו ברשותו, והוא תקוע. אז הפידין הוא עובר על בה יראה, כי הסן הכתוב כאילו ברשותו. ולכן הוא עובר. כדי שלא לעבור, הוא צריך לסוף. יכול להיות שגם יש גם מצוות עשה לסוף. הוא יכול גם לזרוק את זה. לפי הראשונים, ראינו את זה בריטב"א, לפי ראשונים שלא עוברים החמץ שלא נמצא ברשותך, אז הוא יכול להוציא את זה לרחוב גם. האחרונים מדברים, אחרי שכבר התחייבת בהשפטה, יכול להיות שזה שאלה באחרונים. אם אדם יכול למכור חמץ לגוי בתוך הפסח, נראה איך שהוא מצליח לעשות, אבל אם זה יעזור. או שאחרי שנכנס השעת האיסור, הוא חייב דווקא לסוף. ולא לעקוף את האיסור, אלא לקיים את המצווה. אבל זו לא שאלה, שחמץ הוא לא ברשותי בעיקרון. אבל הסן הכתוב גילו ברשותי, אז אתה צריך עכשיו להתייחס, כאילו זה ברשותך. הרי בשביל לברר לא צריך שיהיה ברשותך, אתה יכול לסוף חמץ של אפקר. נכון, אני מנחש מה הייתה השאלה של שלום. שהוא לא התכוון איך אתה שורף, אלא למה צריכים לזרוף, זה לא ברשותי בכל מקרה. תשובה, יש זה כן ברשותך, על פי דין. אחרי החידוש, התורה, הסן הכתוב, כאילו ברשותך. ודאי שאפשר לשרוף אותו, גם אם זה לא שלך, יכול להיות שאדם חייב. חני, כן, היא מצווה אקטיבית, אבל עם תוכן. יש מצווה לא לשרוף חמץ, כלומר להדליק נר. יש מצווה להרוס, לשלול, לאבד, להרוג, לאבד מינה וזקן טף אנשים. אז אם אתה אוכל, נכון שהחמץ לא קיים כתוצאה, אבל אתה לא התנפלת לחמץ. כלומר, מה שהרמב"ן אומר, זה בדיוק מה שהבעל המאור לא אומר. זה לא פעולה טכנית לשרוף. השריפה מבטא משהו כאן, לכן הוסיף הרן. זה אפילו לא לשרוף, זה לבטל. המצווה האמיתית של תשבית הוא ביטול במוח, ביטול במחשבה, ביטול בלב. ואם הרמב"ן מסופק בנקודה הזאת. גם אם זה שריפה, אומר הרמב"ן, אבל זה לא שריפה טכנית, להדליק לו נר. זה לתקוף אותו, להרוס אותו, לאבד אותו מן העולם. אם אתה אוכל אותו, למרות שהתוצאה היא שהיא לא בעולם, אבל אתה לא איבדת אותו. למה? כי לא שלט אותו, אתה אימצת אותו. אז זה ההפך הגמור, זה, כך אני הסברתי. לא מצאנו דבר שחיה בהשפטה ומותר באכילה, כי זה תרתי דסתרי, למרות שבתוצאה, במצלמה, זה נראה אותו דבר. התוצאה היא שזה לא קיים. אבל לא איבדת אותו, לא השפטת אותו. אתה רוממת אותו. מותר להגיד משהו בחסידוס? כשהצדיק אוכל, 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 הוא לא שולל את האוכל, הוא מעלה אותו בדרגה. טוב, אמרתי, אני חוזר בי. אבל הרעיון הוא נכון, זה בדיוק הנקודה של הרמב"ן. אתה צריך לשלול ולא לאמץ, לא לחייב אלא לשלול. גמרנו? ואם אין עוד שאלות, אז גמרנו להיום, עד השבוע הבא, לילה טוב ולהתראות. במזל טוב, שלום. מי שלא אומר מזל טוב לשלום, שיגיד את זה עכשיו.